מדם רבותיי, אנחנו ממשיכים את השיעור הקודם. דיברנו על חלוקת חמשת הספרים. כל ספר מציג אידאה מסוימת, השקפה מסוימת, הוראה מסוימת, ועל פי זה אפשר להבין את כל תוכן הספר הזה, כל חמשת הספרים, וגם אפשר להבין את החזרות על הפרשיות, שיש מצווה בכמה ספרים, אפשר להבין את החזרה על פי ההקשר ועל פי המיקום של המצווה הזאת בספר הזה. ואנחנו עכשיו ניתן דוגמאות. בשיעור הקודם דיברנו על הכללים, עכשיו ניכנס יותר לפרטים. ושוב, על פי תורתו המתוקה מאוד של הגאון רב לייבל מינצברג, זכר צדיק לברכה. בראשונה נבהיר מה שדיברנו בשיעור הקודם, אודות כפילות פרשת הורג נפש בזדון, בכל חמשת הספרים. חזר הדין ונשנה בחמשת החומשים כולם, ובכל מקום מקום בלשון שונה, בלשון שונה וסגנון מיוחד. בבראשית שופך דם האדם, באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. בשמות מכה איש ומת, מות יומת. בספר ויקרא, ואיש כי יכה כל נפש, אדם מות יומת. בספר במדבר, רוצח הוא מות יומת הרוצח. בספר דברים, וכי יהיה איש שונא לרעהו וערב לו, וקם עליו ויכהו נפש ומת. לא תחוס אינך עליו, וביירת אדם נקי מישראל, ענקי מישראל, וטוב לך. ותמהים אנחנו מדוע חזרה התורה על אותה הפרשה בכל חמשת הספרים. והמעיין בתבוננות עומד ומשתאה גם על ההבדלים הלשוניים הבולטים מאוד. בספר בראשית מוגדרת עוולת ההורג שופך דם האדם. בשמות מכה איש, ויקרא כי יכה כל נפש אדם. בספר במדבר בלבד הוגדר תורו של ההורג רוצח. בספר דברים לא ישפך דם נקי. תורו של הנרצח הנהרג משתנה מחומש אל חומש. אדם, איש, נפש, דם נקי. ומשתאים אנו לדעת מה באה התורה ללמדנו בזה. עוד נמצא עניין זה בסגנון מיוחד בעשרת הדברות. ואנו הדברה לא תרצח. עלינו לבאר מהי התוספת והגדר המיוחד שנאמר כאן באיסור זה. לפי האמור, אפשר להבין היטב שיש איסור שמוזהרים מצד חמש סיבות, וכל אחת מהן די לה כדי לחייבנו במצווה זו. ומשום כך נכתבה המצווה בכל ספר מחמשת הספרים, מפני שכל פרשה שנאמרה במצווה זו וגילתה בה פן וגדר נוסף, תואמת את התוכן והאופי המיוחד של הספר שבו נכתבה, ושורש חיובה נובע מעניינה. בספר בראשית, שהוא ספר העוסק בבריאת העולם, בדברי ימיה וגם מצוותיה וזרותיה מתחייבות מצד עצם הבריאה האלוקית, לכן איסור רציחה נאמר בה בלשון שופך דם האדם, באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. כאן נזכר איסור רציחה מילתא בטעמה, באשר האדם הוא צלם אלוקים ובראו הקדוש ברוך הוא בצלמו ובדמותו. זה גוף המחייב שלא לשפוך דם נקי, שלא לשפוך את דמו. ואכן השם דורש את האדם, מיד כל חיה את רשנו מיד האדם, ומיד איש באחיו ודרוש את נפש האדם. העבלה מוגדרת איפה כפגיעה בכבוד האלוקים אשר הנרצח הוא בצלמו, ולכן הקדוש ברוך הוא בעצמו דורש את דם הנפש. ומשום כך נלמד האיסור להורג את עצמו דווקא מפרשה זו, משום שגם באופן זה נעשית אותה פגיעה בכבוד המקום. ומאותו טעם אין הזרה מיוחדת לעם ישראל דווקא, אלא לכל באי עולם. ומקום הזהרתו מתאים בספר בראשית בסמיכות לבריאת האדם. אמנם בספר שמות נכתב הדבר בפרשת משפטים, מכה איש ומת, מות יומת. והוא פשוט מאוד, שכיוון שפרשה זו עוסקת בחלק המשפטים אשר הוסמו וניתנו לעם ישראל, הלא ודאי הדבר שכאן הוא בדין שיוזכר משפט ההורג את רעהו. ולכן לשון התורה כאן הוא מכה איש, שמשמעותו בכוונתו על הקעת האיש שהוא בעלים על עצמו. ובסמוך לפסוק זה, ועם יתר הדינים המסתעפים מהבה להפסיק להחסיר את האיש וגונב איש ומחרו וכי ריבון אנשים, הווי אומר, הגדרת איסור ההורג בספר שמות הוא מצד האיסור המשפטי שבזה, אשר שולל מהאיש את הזכות והבעלות על עצמו, שנוטל את חייו השייכים לו מצד בין אדם לחברו. ואכן, משום אותו פסוק של מכה איש, היה מקום לפתור האדם ההורג את הקטן, כמובא ברש"י בשם המחילתא, מפני שהריגת הקטן מתמעטת, והריגת הקטן מתמעטת העוולה של הפגיעה בבעלות האיש על עצמו. רק מצד הפסוק מכה איש, זה בספר ויקרא, יודעים שאף הורג את הקטן חייב. ושוב חזרה התורה על איסור זה גם בפרשת אמור, בספר ויקרא, שהוא כאמור ספר הקדושה, העוסק בחיוביהם של ישראל מצד קדושת השם השורה בתוכם. והנה פרשת מכה נפש ומשפטו נזכר יחד עם הזהרת ברכת השם, כי תכתיב איש איש כי יקלל אלוקיו ואיש כי יעקה כל נפש אדם. כלומר שבפרשה זו מוזהרים אנו שלא לפגוע בדבר קדוש ונעלה. והתחילה כתוב בעזרת המקלל שחילל את קדושת השם, ועל זה הוסיפה התורה את איסור לפגוע בערכי קודש, והיינו איסור הקעת נפש אדם שנזכר הכה, שנזכר כאן. ולא בכדי לשון הכתוב הוא ואיש כי יעקה כל נפש אדם, שזה בא למדנו כי משפט מות יומת המוזכר כאן הוא על הפגיעה בקדושת הנפש של האדם, לא משנה גדול ולא משנה קטן. בגמרא סנהדרין יש הווה אמינא שאפילו הריגת נפלים יהיה חייב משום אותו פסוק שהרי הוא נפש. ואכן בהמשך המקרא נאמר ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש תחת נפש, דהיינו משום הפגיעה בערך הנפש שבבהמה והבן. והנה גם בספר בראשית במאמר מוסגר הוזכר אדרוש את נפש האדם, אבל שם הכוונה של לפגוע באדם שנברא בצל האלוקים ושברת עוון ונפשו היה פגיעה חמורה באדם. כאן ההדגשה היא על הפגיעה בנפש, שגם הקעת נפש בהמה סמוכה לכאן, אלא שכתב נפש אדם מכיוון ששיתרון ומעלה בנפש על האדם, כן הפגיעה בנפש כזו מחייבת אותו מיטה. מה שנשנו הדברים בספר במדבר בפרשת מסעי נראה שהוא על דרך שביארנו, כי ספר במדבר עניינו אשר השם אלוקינו הוא מלך ישראל, והמצוות והעניינים הנובעים מצד יחס זה, ומשום כך נכתב כאן דינו של הרוצח בכל החומר שבו בחינת מלך המשפט אשר תובע עונש ודין, ועל כן הוא שחזר ושנה ושילש כאן משפט הרוצח בלשון הכתוב רוצח הוא מות יומת הרוצח, ודי כאן הודגש תוארו שהוא רוצח, שלא הוזכר תואר זה בפרשות מקבילות. וכמו כן בפרשה זו הורחבו הדברים אודות חומרת עונשו של הרוצח, ולא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כמות יומת, מכיוון שספר במדבר עוסק בהנהגת מלכותו יתברך אשר מחובת המלך לתבוע משפט, כמו שכתוב מלך בשפט יעמיד ארץ, כלשון הכתוב כי מעשה הרציחה פוגעת בארץ ולא תחניפו את הארץ, כי אדם הוא יחניף את הארץ ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו ולא תתמער את הארץ. וגדר איסור הרציחה שבפרשה זו כדי לשמור על סדר וקיום העולם והעמדת הארץ על מכונה, והוא מתפקידו של המלך אל מלא מוראה של מחות איש את רעהו חיים בלעו. בספר דברים נכתב בנוסח שונה לגמרי, ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך, לא תחוס עינך עליו ובירת דם הנקי מישראל וטוב לך. כאן הודגש צד הסלידה והכאב על הנרצח ודמו הנשפח חינם, ואכן כאן הדבר נובע מצד תוכנו של ספר דברים, אשר בנים אנו להשם ועם ישראל אחים זה לזה, אשר הוא היסוד להזהיר שלא יישפך דם נקי. והנה בפרשת מסעי נובע העונש מצד מלך במשפט יעמיד ארץ, והקפדה היא על שמירת סדרי הארץ ולארץ לא יחופר לדם, אמנם בספר דברים ולמען אחוותם של ישראל, ולכן מסיים הכתוב וביארת דם הנקי מישראל וטוב לך. אכן ההדגשה על איסור רציחת נפש מישראל לא הוזכר אלא בספר דברים, שגדר העזרה כאן הוא מצד אחוות ישראל, שבספר זה נתחדשו מצוות שיסודם משמשמיני ישראל נחשבים אחים זה לזה, כמו שביאנו בשיעור הקודם. ורואים גם שעצם הביטוי דם נקי נזכר רק בספר דברים, הן כאן בפרשת הורג נפש והן להלן בפרשת עגלה ערופה, אשר זקני העיר אומרים כפר לעמך ישראל ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, ועל ידי עריפת העגלה מתקיים אתה תבאר הדם הנקי מקרבך, כלומר שגם אם אין הרוצח לפנינו ואין לנו את מי לשפוט ולהעניש, אולם עצם דם הנקי הנשפח בישראל תובע פעולה כדי לבאר הדם הנקי מקרב ישראל. כל זה שייך לפרשת איסור הרציחה שנתחדשה בספר דברים. ומבואר באופן נפלא מה שבספר בראשית נקרא אדם על שם שנברא בצלם, ובשמות מכה איש כהגדרה לבעלותו העצמית של הנהרג, ואילו בחומש ויקרא אבלת הרוצח נקראת הקעת הנפש. בספר במדבר הודגשה אבלתו של ההורג שקיבל את התואר רוצח שלו להפקיר את הארץ למשחיתה. אמנם הביטוי דם נקי אמורה לדאגה לחוס על הנפש הנרצחת, נתחדש כאן בספר דברים כאמור, הרי לנו שיש חמישה גדרים בעזרת לא תרצח: א' שלא לפגוע בצלם אלוקים, ב' שלא לפגוע באישיותו או בעלותו של האיש, ג' שלא לפגוע בערכה וקדושתה של הנפש, ד' למנוע עוול הרציחה כדי לשמור על קיום הארץ, והי לחוס על שפיכת הדם הנקי בישראל. הראינו בזה לדעת מדוע ולמה נשנתה פרשת הריגת נפש במזיד בכל חמשת החומשים, ובכל פעם בסגנון שונה ופרטי דינים שונים, כי חמישה גדרים וטעמים ישנם באיסור רציחה, אשר אי לכך נזכר בכמה סגנונות והבדלי לשון, ובכל חומש וחומש נכתב אחד מהם בהתאם לעניינו ותוכנו של הספר. בעשרת הדיברות מופיע איסור זה בסגנון נוסף, לא תרצח, וכשנעיין בחמשת הדיברות הרי עניינם של כל הדיברות הללו הוא שלא לפגוע בזולת. חמש דיברות האחרונות באים במקביל לחמשת הדיברות הראשונות שעניינם לכבד את השם ואת ההורים, דהיינו לתת כבוד למי שנכבד ממנו. וכנגד זה באים חמשת הדיברות האחרונות שלא לפגוע בזולתו, והפגיעה הקשה והאנושה מכולם היא הראשונה שבהם, דהיינו לא תרצח. ושונה גדר לאו זה של רציחה שבעשרת הדיברות מגדר מכה נפש והורג בזדון שנאמר בפרשת משפטים, כי שם הנידון הוא כמו שביארנו מצד נטילת חיותו וקיומו ממנו, ופשעו הוא מצד שלילת זכותו המשפטית של חברו על חייו. אולם כאן הנידון הוא מצד הפגיעה שהוא פוגע בו, שזה גדר שונה מנטילת קניין החיים ושלילת הבעלות על קיומו. ולחידוד ההבחנה בזה עלינו להתבונן במה שאמרו חזל, שמבייש את חברו הרי הוא כשופך דמים, והרי מבייש לא נטל ממנו את חייו ולא שלל ממנו מאומה, אלא שגדר הרציחה שיש במבייש נובעת מגדר הרציחה של עשרת הדברות, שמצד עצם הפגיעה בחברו, שכן גם המבייש מזלזל ופוגע בחברו, בדומה לרציחה. הפשע והעוולה בפגיעה אינה נובעת רק מצד החוב לשמור על זכויות הזולת, ולא ליטול אותם, אלא היא משום שיש בכך השחתה ושפלות מוסרית שהוא פוגע בחברו. לכן נאמר כאן בלשון לא תרצח, שזה שם תואר לשפלות עושה הריגה שנקרא רוצח. וכן כל חמשת הדיברות האחרונות הם חיובים בסיסיים של האדם, שלא להשחית ולהרע בפגיעה בזולת. והרי זו פרשה נוספת של איסור רציחה, כפי שהיא נאמרה בפרשת הדיברות. נמצא לפנינו שישה גדרים באיסור רציחה. פרשת ההורג בשגגה נכתבה שלוש פעמים בתורה, בספר שמות, בספר במדבר ובספר דברים. בספר שמות, בפרשת ואל המשפטים, נאמר עצם משפטו של הורג בשגגה כחלק מהמשפטים אשר הושמו לפני עם ישראל, ובו נאמר עיקר הדבר ויסוד משפטו דהיינו שלא נמית את ההורג בשוגג אלא שעליו לנוס אל עיר מקלט. ואכן בפרשה זו מבוארת המשמעות של גלות והמושג של עיר מקלט, מדוע היא מצילת הרוצח מיד גואל אדם. כתכתיב אשר לא צדה ואלוקים מינה לי ידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. כלומר שמאחר שהוא בעצמו לא צידה, אין כאן הוא שמה חזקה עליו, שראי אלוקים מינה לי ידו. ולזה אמרה תורה שעליו לנוס אל מקום האלוקים אשר הוא מינה לי ידו מעשה זה ולחסות בצל הגנתו. והרי המקלט הם הם הרי אלוקים, שהרי הרי לוויים הם, אשר השם הוא נחלתם. ומעטה מבואר היטב קשר הדברים לפסוק של אחריו, וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערומה מאם מזבחי תיקחנו למות. כלומר, שחמור משפטו של ההורג בזדון, שלא רק הרי לוויים אינם קולטים אותו להצילו ממוות, אלא אפילו מזבח שמקום המקדש אין הוא קולטו. ואכן מאותו פסוק עצמו דרשו חכמנו שבשוגג מזבח כן קולט אותו. הרי לנו כי בפרשה זו נתבהר יסוד דינו של הורג בשגגה, ואיך עלינו להתייחס אל אשמתו ומעשיו, וכאן נתבהר גם מהותו וכוחו של עיר המקלט. ובכדי ליישב מה שחזרה ונשנית פרשת גלות הרוצח בשוגג בספר במדבר ובספר דברים, יש להקדים ולבאר שעיקר דין גלות יש שני עניינים, שני אספקטים. א', דין עונש, שהיינו שכל הורג בנפש בשגגה מתחייב גלות כעונש על חטאו. וב', דין מקלט והצלה. כלומר, יש בגלות גם אמצעי הגנה על העושה בשגגה, שיוכל לנוס ולחסות בערי מקלט כדי למלט את נפשו מנקמת גואל אדם. ומעטה יתבהר היטב ובטוב טעם ודעת שבשני הפרשיות כתבה תורה שני ענייני גלות הנער, וכל פרשה לפי עניינה כתובה בסגנון המיוחד לה ובספר התואם לעניינה. בספר במדבר בפרשת מסעי, שמדובר שם בתביעת המשפט לעשות דין ברוצח ההורג במזיד, הוא הדין חובת גלות להורג בשגגה שבאותה פרשה, עוסק בדין העונש שבגלות, ועל כן הוא שנאמר בכל תוקף, ואם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו ומצא אותו גואל אדם ורצח גואל אדם את הרוצח אין לו דם. ובהמשך הכתובים נאמר ולא תיקחו כופר לנפש על עיר לנוס, לא, כופר לנוס על עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ אדמות הכהן. דהיינו חומרו של דין ההורג נפש בשגגה שלא נחוס עליו לתת לו אפשרות להיפטר מעונש הגלות. ולכן אפילו כאשר אין כאן גואל אדם חלה עליו חובת גלות כלשון הרמב״ם ומצוות עשה להגלותו שנאמר וישב באדמות כהן הגדול. ולכן מפרשה זו לומדים בגמרא שאף אם מת אחר שנגמר דינו מוליכים את עצמותיו לעיר המקלט. מדכתיב לנוס שמה, לנוס לשוב לשבת בעיר בארץ אדמות הכהן. ואיזו היא ישיבה שהיא בארץ, הווה אומר זו קבורה. הלא בקבורת עצמותיו בעיר מקלטו אין בו שום עניין של הצלה. הרי להדיה שדין הגלות שבכאן אינו מצד העונש שבו. הרי להדיה שדין הגלות שבכאן אינו אלא מצד העונש שבו. ובכן מקומו בספר במדבר, שהוא כאמור ספר משפט המלוכה של מלכנו יתברך, השם שופטנו, השם מחוקקנו, השם מלכנו, כמו שכתוב, ומלך במשפט יעמיד ארץ. לכן כאן הפרשה של עונש של גלות. כי ברור שאין כאן הצלה, כי בקבורת עצמותה ואין הצלה. אז למדנו על הגלות של ספר שמות, של משפטים, של מסעי הראשון בתור הצלה, השני בתור עונש. אמנם פרשת הגלות שבספר דברים, יסוד עניינה הוא בגדר ההצלה שבגלות לערי המקלט, ומשום כך זאת אומרת בספר בפרשת שמות אנחנו לומדים את העניין הכללי של עיר המקלט, בספר במדבר את העונש, ובספר דברים שם אנחנו לומדים על המקלט וההצלה. שוב, בספר שמות לומדים את הדין הכללי, מדוע זה מציל את גואל אדם, מאחר שהוא בעצמו לא צדה, אין אשמה חזקה עליו, אלוקים מינה לידו, הוא מגיע לעיר אלוקינו, אז זה יסוד דינו של הורג בשקגה. אחר כך מגיעים לספר במדבר, שם מדובר על העונש, כפי שערכנו לבאר. ובהרשת הגלות, שבספר דברים, יסוד עניינה הוא בגדר ההצלה שבגלות לרי מקלט. ומשום כך הקדים התורה וכתבה תכין לך הדרך. וכמבואר שם ברשי, מקלט היה כתוב על פרשת דרכים. כלומר, להכין דרך סלולה מבוררת על מנת לסייע בהצלת הרוצח בשוגג הנס על נפשו. וכן מה שצוות התורה ושילשת את גבול ארציך, היינו כדי שערים יקרובות בשבל לכל גבול הארץ, כי נאמר שם, פן ירדוף גואל אדם אחרי הרוצח, כי יחם לבבו וסיגו, כי הרבה הדרך ויקאו נפש, ולא עם משפט מוות, כי לא שנאו לא מתמור שלשום. וכמו כן מבואר בפרשה זו המצווה להוסיף עוד ערי מקלט על עד כאשר ירחיב השם את גבול הארץ. והיינו מה שהפרשה מסיימת, ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה ויהיה לך דמים. ואומר שפרשה זו עוסקת בגדר ההצלה שבדין גלות לערי מקלט, שלא ישפך דם ההורג בשגגה אשר אין לו משפט מוות, וזה הטעם בכפילות הפרשיות בספר במדבר ובספר דברים. והדברים הם כפתור בפרח בסייעת הדשמיה. אז שוב, הדין הכללי וההסבר בספר שמות, העונש בספר במדבר כמתאים לספר שמדבר על מלכות השם, ובספר דברים מדובר על ההצלה. וזה הספר שמדבר על כך שאנחנו בנים למקום, שאנחנו אחים, אז בתור אחים ובנים, אז בוודאי שראוי לנו להכין עיר מקלט, לעזור לו. אז מעניין לציין שכבר מצאנו יסוד ושורש לעניין עונש גלות בפרשת בראשית, במעשה קין שהרג את הבל אחיו ונענש על ידי הקדוש ברוך הוא, נע ונע תהיה בארץ אין גירשת אותי היום מעל פני האדמה, שהוא כדוגמת עונש גלות, שם בוודאי בגדר עונש הוא כלשון התורה שם. באמת מצאנו כמה מצוות שנצטבנו עליהם לאחר קבלת התורה, ויש להם שורש ויסוד גם בספר בראשית, כגון מעשרות שמצינו אצל האבות, מצוות ייבום שתקיים אצל תמר ועוד. בשיעורים הבאים בעזרת השם נביא עוד כמה מצוות לאור היסוד האמור בגדרי החומשים ובעניין הפרשה שנשנית, והדברים ישלימו זה את זה למדנו דעת, כי זאת התורה שנוסרה לנו מסיני, לט בה חסיר ויתיר, אפילו קוץ ותג אחד, ודברי תורה הקדושה הם כתפוחי זהב במסקיות כסף, דבר דבור על אופניו, כמו שכתוב במשלי חפהי י' א'. בעזרת השם נמשיך בפעם הבאה לראות נפלאות מתורת השם.